שלום וברכה, מסכת קידושין דף זין, אנחנו מתחילים בדף ו עמוד ב בשורה האחרונה. אמר רבה, אישה שאמרה לאיש, תן מנה לפלוני. הפכנו דף, ויקדש אני לך, וכשנתנו לו הבא לאותו פלוני את המנה, אמר לה לאישה, התקדשי לי, הדין שהיא מקודשת. ואף על גב שלא הגיע הנאה לידה. והדבר הזה נלמד מדין ערב. מסביר רש"י ממה שמצינו בתורה, שהערב משתעבד למלווה, לפרוע את חובו של הלווה, למרות שלא הגיע שום מנה לידו. הוא מבאר את הגמרא, ערב לאו אף על גב, דלא מתי הנאה לידי, למרות שלא מגיע הנאה לידו, שהרי לא הוא לווה את הכסף, אלא הלווה, ובכל זאת כמשעבד נפשי. הוא משעבד את עצמו לפרוע את חוב הלווה, אזי אית את הנמי, גם האישה על אותו משקל, אף על גב דלא מתי הנאה לידה, כמשעבדה ומקניה נפשה. למרות שלא מגיעה הנאה לידה, יש בכוחה להקנות ולשעבד את נפשה ולהתקדש לאותו אדם. הוא מביא רב הדין נוסף. איש שאמר לאישה, היי לך מנה והתקדשי לפלוני, ואומר רש"י שהוא שלוחו של אותו פלוני, אלא שהוא מקדשה מהכסף שלו. הדין שהיא מקודשת, ואף על גב, שהממון שקיבלה האישה הוא לא הממון של המשלח אליו היא מתקדשת. הוא מבאר את הגמרא שהדבר נלמד מדין עבד כנעני. שאומרת המשנה בדף כ"ב שהוא קונה את עצמו בכסף על ידי אחרים. שאחרים פודים אותו בממונם והוא קונה עצמו ויוצא לחירות. הוא מבאר את הגמרא, עבד כנעני לאו אף על גב דלא כחסר ולא מידי בכל זאת קקני נפשי. למרות שהוא עצמו לא נחסר כלום בממון, שהרי הסברנו שאחרים פודים אותו בממונן. ובכל זאת הוא קונה עצמו ויוצא לחירות. על אותו משקל היי גברא נמי, אותו פלוני, שמישהו נתן עבורו לאישה את כסף הקידושין, אף על גב דלא כחסר ולא מידי, קקן הילה להייטתה. למרות שהוא עצמו לא נחסר ולא כלום, הוא קונה את אותה אישה. ובעקבות שני המקרים הראשונים, מביא רבה את המקרה השלישי. אישה שאמרה לאדם, תן מנה לפלוני ויקדש אני לו, דהיינו לאותו פלוני במנה שתיתן לו בשבילי, הדין שהיא מקודשת מדין שניהם. דהיינו, משני הדינים הללו, דין ערב ודין עבד כנעני, אנו למדין, שהאישה מקודשת, ומבאר את הגמרא, ערב לאו אף על גב דלא קמתי הנאה לידי כמשעבד נפשי, הערב למרות שלא הגיע הנאה לידו, שהרי לא הוא לווה את הכסף, ובכל זאת הוא משעבד את נפשו למלווה, על אותו משקל היית את הנמי, גם אישה זו, אף על גב דלא קמתי הנאה לידה כמקניה נפשה, למרות שלא הגיע הנאה לידה, אלא המנה הגיע לידי אותו פלוני, יכולה על ידי כך להקנות את נפשה להתקדש לאותו פלוני. אבל רק מדין ערב לא ניתן היה ללמוד את הדין הזה, שהרי אומרת הגמרא, מי דמי? האם יש דמיון מלא בין דין ערב לבין המקרה הזה? הרי ערב, היי דקקני לי כחסר ממונה. הערב מקנה את ממונו למלווה שחסר ממון על ידי שהלווה אותו ללווה. לעומת זאת, היי גברא קקני לה להייטתה ולא כחסר ולא מידי. אותו פלוני שקיבל את המנה, קונה את אותה אישה כאשתו למרות שהוא לא חסר ולא כלום. ולכן יצרח גם הדין של עבד כנעני, שהוא יוכיח שלמרות דלא כחסר ממונה וקקני נפשי, שלמרות שהוא לא מוציא כסף בפועל, שהרי אחרים פודים אותו בממונם, ובכל זאת הוא קונה את עצמו לחירות. מה שמוכיח שכדי לקנות דבר לא בהכרח צריך להוציא כסף מהכיס. אבל גם מדין עבד כנעני בפני עצמו לא ניתן היה ללמוד את הדין שלנו, שהרי אומרת הגמרא, מי דמי, האם יש דמיון מוחלט בין הדין שלנו לדין עבד כנעני? הטעם הרדק המקנה קקני. שם בעבד כנעני, המקנה שהוא בא לעבד, שהוא מקנה את העבד לחירות, הוא כן מקבל את הכסף בפדיונו. לעומת זאת, כאן בדין שלנו, הייתתה כמקניה נפשה, היא מקנה את עצמה ומתקדשת לאותו פלוני למרות ולא קקניה ולא מידי, שהיא לא מקבלת בתמורה לכך ולא כלום. ובסגנון של לימוד במאה הצד ממשיכה הגמרא, שעל הטענה הזאת ניתן להשיב שערב יוכיח שאף על גב דלא קמתי הנאה לידי משעבד נפשי, שלמרות שלא מגיע הנאה לידו, שעל הרי לא הוא לווה את הכסף מהמלווה, ובכל זאת הוא מקנה את עצמו להתחייב על תשלום החוב. כך שאם נסכם את הדברים, האדם המקדש נותן כסף בפועל, הוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, והאישה המתקדשת מקבלת בפועל את הכסף מהמקדש. והביא רבה מקרה ראשון, שאישה אומרת לאיש, תן מנה לפלוני ויקדש אני לך, שעל אותו עיקרון של דין ערב היא מקודשת. מקרה שני, שאדם אמר לאישה, הלך מנה והתקדשי לפלוני, שעל פי העיקרון של עבד כנעני, היא מקודשת לאותו פלוני. ומחיבור של שני המקרים גם יחד יצא, שאם האישה אומרת לנותן הכסף, תן מנה לפלוני ויקדש אני לא, שהדין שהיא מקודשת לאותו פלוני. ולאחר שהביא רבה שלושה דינים, באי שאל רבה את השאלה הבאה, אישה שאמרה לאדם, הלך מנה ויקדש אני לך. והוא קיבל ממנה את המנה ואמר לה, התקדשי לי בכך. מהו הדין במקרה הזה? עונה לו, אמר מר זוטרה, משמי דרב פאפה, שהדין שהיא מקודשת. אמר לי, שאל על כך רב אשי למר זוטרה את השאלה הבאה, אז אם כן, הווה לי נכסים שיש להם אחריות. שזה נכסים שאפשר לסמוך שהם קיימים ולא ניתן להעלים אותם, כדוגמת קרקעות, ואדם מוקש לקרקעות שכתוב, והתנחלתם אותם. דהיינו את העבדים הכנעניים לרשת אחוזה. ויוצא שהם נקנים עם נכסים שאין להם אחריות. כי הבין רב אשי שעל ידי שאותו אדם קונה מנה, שזה נכסים שאין להם אחריות, הוא קונה אגב כך גם את האישה. ולפי זה, אם אדם מוכר או נותן לאדם אחר קרקעות ומטלטלין, והאדם השני מושך את המטלטלין, אז הקרקעות קנויות לו במשיכת המטלטלין? והרי וענן איפחתנן. והרי במשנה בדף חבב שנינו בדיוק להפך, שאומרת שם המשנה, נכסים שאין להם אחריות, הם נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף, בשטר ובחזקה. הוא מסביר רש"י שצריך לקנות את הקרקע באחד מן הדברים שהקרקע נקנית בהם, כגון בכסף או בשטר או בחזקה, וחזקה זה על ידי שהוא נעל או גדר או פרץ כלשהו, ועל ידי כך המטלטלים נקנים בקניין אגב. אז כיצד ייתכן שרב פאפה אמר דבר שסותר את המשנה? אמר לי, ענה מר זוטרה לרב אשי, מי סברת דאמרה לי אגב? האם אתה סבור לומר שמה שאני מר זוטרה עניתי משמו של רב פאפה, שאותה אישה מקודשת זה בגלל שהוא אותו אדם קנה אותה בקניין אגב כך שהוא קנה את הכסף? ודאי שלא. הכה באדם חשוב עסקינן. כאן מדובר באדם חשוב שאינו רגיל לקבל מתנות. דבאי ענה דקה מקבל מתנה מנה גמרה ומכאן ילה נפשה. שיש כאן הנאה ממשית שהאישה מקבלת, שהרי היא הייתה מוכנה לתת פרוטה לאדם אחר כדי שיפייסנו לזה שיקבל ממנה מתנה. ועל ידי כך שהוא מסכים לקבל ממנה את המתנה, נוצרת הנאה ממשית, ובהנאה הזו היא מתרצה להתקדש לו. וממשיכה הגמרה, איתמרנמי נאמר גם משמי דרבה וכן לעניין ממונה, שאותם דינים שאמר רבה שלומדים קידושין מדין הרי ומדין עבד כנעני, אותם עקרונות קיימים גם בקניין ממוני. שאם אדם מכר לו שדה ואמר לו, תן הכסף לפלוני ושדים מחורה לך בו, הדין שהוא קנה מדין ערב. וכן אם אמר אדם לחברו, הילך מנה ותהה שדך מחורה לפלוני, אז קנה אותו פלוני השדה מדין עבד. וכן אם אמר אדם לחברו, תן מנה לפלוני ותיקנה לו שדי בו, הדין שאותו פלוני קונה את השדה מדין שניהם. וממילא נשאלת השאלה, אם מדובר פה על אופן של קניין, מדוע רב היה צריך לומר את הדינים גם בקידושין וגם בממונות? עונה על כך הגמרא וצריכה. רב צריך היה לומר שהדינים הללו נוהגים גם בקידושין וגם בממונות, ומבאר את הגמרא. די השמועינן את הדינים הללו רק בקידושין, אז הייתי אומר שזה משום דה איתתה ניחלה בכל דהו. משום שהיינו אומרים שנוח לאותה אישה להיות נקנית בקניין כלשהו, ואפילו בטובת הנאה באלמה. כדרש לקיש, דאמר רש לקיש, תב למי תבטן דו מלמי תברמלו. שאישה אומרת לעצמה, טוב לשבת בגופים שניים, דהיינו בעל ואשתו, מלשבת בדד כאלמנה, ואפילו אם הבעל אינו לה, אלא לחברה באלמה. אבל לגבי ממונה, אימה, תאמר שלא קיימת הסברה הזו, ולא ניתן לבצע קניין על ידי טובת הנאה, אלא רק על ידי קבלת כסף בפועל. ולכן היה רבה צריך לומר שהדינים הללו נוהגים בממונה. ומצד שני, ויש מוינן רבה שהדינים הללו נוהגים רק בממונה, אז הייתי אומר שזה משום דהתייעב למחילה. שכשם שאדם רשאי למחול על ממונו, כך הוא יכול להקנות בטובת הנאה. אבל לקבל קידושין שזה עניין של איסור ויתר, אימא תאמר שהאישה לא יכולה להתקדש בטובת הנאה. לכן היה רבה צריכה לומר את הדינים הללו גם לעניין קידושין. וממשיכה הגמרא ומביאה ממרות נוספות של רבה, אמר רבה, אדם שאמר לאישה, התקדשי לי לחצי, הדין שהיא מקודשת. אבל אם הוא אמר לה, חצייך מקודשת לי, הדין שהיא אינה מקודשת. אמר לי, מקשה על כך הבא אלי רבה, מה ישנה במשונה הדין השני, שאדם שאמר לאישה, חצייך מקודשת לי, דה אינה מקודשת, מפני שנאמר בפסוק, כי ייקח איש אישה, אז אישה אמר רחמנה ולא חצי אישה. החנמי ייקח גם, הרי נאמר בפסוק, כי ייקח איש, אז איש אמר רחמנה ולא חצי איש. אז מדוע כאשר איש אמר לאישה, התקדשי לי לחצי, היא מקודשת? אמר לי, ענה לו רבה, הכי אשת, מה אתה משווה בין שני המקרים? אתה... שם במקרה שאמר לה חצייך מקודשת לי, הסיבה שהיא אינה מקודשת, מפני שאיתה לבית רי לא חזיה. אישה לשני אנשים לא יכולה להינשא, וממילא, אם הוא לא קידש אלא את חצייה וחצייה נשאר לאחר, היא אינה מקודשת גם לזה. אלא לעומת זאת, גברה מי לא חזי לבית רי? האם גבר לא יכול להינשא לשתי נשים? ובעצם כאשר הוא אמר לה, התקדשי לי לחצי, והחיקה אמר לה, וכאשר הוא אמר לה, התקדשי לי לחצי, כך הוא בעצם מתכוון לומר לה, דהי באינה, שאם אני ארצה למין סבכיתי להינשא לאישה נוספת, נסיבנה. אני אוכל להתחתן, ואם היא התרצתה לכך, היא לא תוכל לעכב אותו מלשאת אישה נוספת. ועל כך אמר לי, שאל מרזות רברי בנו דרב מרי לרבינה את השאלה הבאה, מדוע אמר רבה שכאשר האיש אמר לאישה, חצייך מקודשת לי אינה מקודשת, ונפשוט אלה הקידושי בכולה? מדוע שלא יתפשטו הקידושין בכל גוף האישה והיא תהיה מקודשת? הוא מוסיף רשי ואומר, מפני שבלשון הקדש אמר לה. מילותניה, שאם לא כך שנינו בברייתא, שאדם האומר, רגלה של זו הבהמה עולה, הדין שתהה הבהמה כולה עולה, ואפילו למאן דאמר שאין כולה עולה, הנמילה, דברים אלו זה רק איך דמקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו. כך שאם הוא יקדיש רק את הרגל של הבהמה, אז רק הרגל קדושה. אבל גם דעה זו מסכימה שאם הוא מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, הביא כולה עולה. אז כשם שהמקדיש בהמה בדבר שהנשמה תלויה בו, כולם מסכימים שהקדושה מתפשטת על כל הבהמה, מדוע האדם שאמר לאישה, חצייך מקודשת לי, אין הקדושה מתפשטת בכולה והיא תהיה מקודשת לו? עונה לו על כך רבינה, מי דמי? האם יש דמיון בין שני הדינים שהשוות? הטעם בהמה, הכה דעת אחרת. שם במראיתא מדובר על בהמה שהיא שלו, ואין מי שמעכב על ידו מלהקדיש אותה, ולפיכך יש כוח במאמרו לפשוט בכל הבהמה. מה שאין כן הכה, דעת אחרת יש בסיפור הזה שהיא חשובה לפחות כמותו, והיא מעכבת בדבר, שהרי אם אין אישה רוצה להתקדש לו, זה אינם קידושים. והיות שהוא אמר לה רק חצייך מקודשת, אז היא לא נתרצתה אלא לחצייה, ולפיכך אין דיבורו חל בה. אלא אם כבר אומר אבינה, הלא דמיה, אין דבר זה דומה, אלא לדברים הבאים, דאמר רבי יוחנן, בהמה של שני שותפים, שהקדיש אחד השותפים את חצייה של הבהמה, ושם יש דעת אחרת, שזה השותף השני, שמעכבת את הקדושה מלפשוט בבהמה, וחזרו לקחה השותף הראשון מהשותף השני והקדישה, הדין אמר רבי יוחנן שהיא קדושה, ולמרות זאת ואינה קרבה. הוא מסביר רשי, הועילו בתחילת הקדשה, היא לא הייתה יכולה לקרב על המזבח, שהרי הוא לא קידש, אלא את חצייה. לכן הדין, שלמרות שעכשיו היא קדושה כולה, היא תימחר ויקריב אחרת בדמיה. ועושה תמורה, ותמורתה כיוצא בה. ואם הבעלים המיר בה, דהיינו, אמר שהוא מקדיש בהמת חולין במקומה, הדין שבהמת החולין הופכת להיות כמותה, וגם היא אינה קרבה על המזבח, דמיקוח קדושה דחויה היא באה. ואת המקרה הזה ניתן לדמות לדין שאמר רבה, שהאדם שאמר לאישה חצייך מקודשת לי אינה מקודשת. שבבהמת שותפים יש דעת אחרת שזה השותף השני, ולכן ההקדש של השותף הראשון על חצי הבהמה ששייך לו, לא יכול להתפשט לחצי השני של הבהמה. ועל אותו עיקרון, אדם שאמר לאישה חצייך מקודשת לי, לא התרצתה האישה אלא להתקדש למה שהוא אמר, וממילא דעתה מעכבת, שמאמרו לא יתפשט גם בחצייה השני. ואגב שהביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן, אומרת הגמרא שמע מינה תלת. ניתן להסיק מדברי רבי יוחנן את שלושת המסקנות הבאות. הפכנו דף, מסקנה ראשונה שמע מינה, בעלי חיים נדחים. שאם הם נדחו מלהיקרב על גבי המזבח, הם ידחו לעולם. וזה בניגוד למי שאומר במסכת יומא, שאין דיחוי אלא במהמות שחוטות, אבל בעלי חיים שנדחו, הם כן חוזרים ונראים. שלשיטתו, כאשר השותף הראשון חזר ולקח מהשותף השני את חצי הבהמה והקדיש אותה, ניתן להקריב אותה על גבי המזבח. מסקנה שנייה, ושמע מינה, דיחוי מעיקר אהבי דיחוי. כגון זו בהמת השותפים שמתחילת הקדשה, היא לא הייתה יכולה להיקרב על גבי המזבח. וזה בניגוד לפי מי שאומר במסכת סוכה, שאין דיחוי אלא בדבר שהיה נראה, דהיינו ראוי לקורבן ונדחה בפועל. מסקנה שלישית ושמע מינה, יש דיחוי בדמים. מסביר רשי שיש תורה דיחוי בדבר שאינו קדוש אלא לדמיו, כגון זו בהמת השותפים שמתחילה לא הקדיש אותה אלא לדמיה. זאת אומרת שתמחר הבהמה ויקדשו דמי חציה, שהרי לקרב לחלצאין היא לא הייתה ראויה, ובכל זאת אמר רבי יוחנן שחל על הבהמה תורה דיחוי לדחות מעל המזבח לעולם. ולא אמרנו שאין תורה דיחוי אלא בדבר שהוקדש לגופו להיקרב על גבי המזבח. וחוזרת הגמרא לשאלות נוספות של רבא. באי שאל רבא, אדם שאמר לאישה חציח בחצי פרוטה וחציח בחצי פרוטה, מהו הדין במקרה הזה? ומבאר רבא את צדדי הספק. האם כיוון דאמר לה חצי פרוטה, אז זה נחשב שהוא פסקה, הפסיק, חילק את הקידושים לשניים, והיא אינה מקודשת מפני שהוא נחשב כמקדש לחצאין, דהיינו שהתכוון לקדש את החצי הזה של האישה בפני עצמו ואת החצי השני של האישה בפני עצמו, או דילמה, או אולי מונה והולכו. הוא קונה אותה בליסינג. כך שגם כאשר הוא אמר בהתחלה חצייך בחצי פרוטה, הוא בעצם התכוון לפי המסקנה, שהרי הוא יודע שחצי פרוטה לא תופסת לעניין קידושין. כך שמעולם הוא לא התכוון לקדש אותה לחצאין, וממילא היא תהיה מקודשת. הוא ממשיך רבה ושואל, אם תרצה להכריע ולומר שאכן מונה והולכו, אז במקרה שאמר אדם לאישה, חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה, מהו הדין? הוא מבאר רבה את צדדי הספק. האם כיוון דאמר לה בפרוטה ופרוטה, פסקה למילתי? הוא הפסיק את דבריו ולא היה תחילה דיבורו, אלא לחצייה. והוא טעה לומר שניתן לקדש לחצאין, וממילא היא אינה מקודשת. או דילמה, או אולי, כל ביומי מונה והולכו. הועילו ודעתו לגמור את הקידושים היום, אז אכן כוונתו שהיא תתקדש כולה כאחת, וכאשר הוא אמר בפרוטה ופרוטה, הוא רק מנה את הסכום שבו הוא מקדש אותה. הוא ממשיך רבה ואומר, אם תכריע לומר שכל ביום מונה והולכו, שאכן הוא רוצה שיחולו כל הקידושים באותו היום, אז במקרה שהוא אמר חצייך בפרוטה היום וחצייך בפרוטה למחר, מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רבה את צדדי הספק. האם כיוון דאמר לה למחר פסקה? הוא חילק את הקידושים לשתיים, שהרי זה כבר לא קידושים שיגמרו באותו יום. והוא כנראה טעה לומר שניתן לקדש לחצאין, וממילא היא אינה מקודשת. או דילמה, או אולי, הכי כאמר לה, כך הוא בעצם התכוון לומר לה, קידושין מתחילו מהעידנה, ומגמר לא נגמרו עד למחר. שתהליך הקידושין מתחיל מעכשיו, והוא לא ייגמר עד למחר. ואם כך הדין, שהיא תהיה מקודשת. ועוד באותו עניין, מביאה הגמרא ספק נוסף. אדם שאמר לאישה, שני חצייך בפרוטה, מהו הדין במקרה כזה? הוא מבאר את הגמרא את צדדי הספק. האם אנחנו אומרים שהכה כאן ודאי בחד זימנה כאמר לה, וודאי התכוון שהקידושים יחולו בבת אחת, שהרי באותו הדיבור הוא התייחס לשני החצאים. וממילא היא מקודשת מפני שהוא נחשב כמקדשת כולה, או דילמה או אולי, הדין הוא שאין אישה מתקדשת לחצאים כלל, אפילו אם הוא אמר אותם בבת אחת, ונשארת הגמרא בתיקו. תעמוד השאלה במקומה. ונעיר ונאמר שיש מחלוקת ראשונים כיצד להתייחס מבחינת פסיקת הלכה לביטוי אם תמצא לומר. שדעת הרמב״ם שיש בדבר הכרעה בספק שהיה, וממילא לפי ההסבר הזה, התיקו מתייחס רק לשתי השאלות האחרונות. מה שאין כן לשיטת הרייבד, שהביטוי אם תמצא לומר לא מהווה ביטוי של הכרעה, אלא רק השתלשלות לשאלה הבאה, ולפי ההסבר הזה, תשובת הגמרא תיקו מתייחסת לכל ארבעת הספקות. ומביאה הגמרא שאלה נוספת ששאל רבא. ביי, שאל רבא את השאלה הבאה. אדם שאמר לחברו שתי בנותיך לשני בני בפרוטה, מהו הדין במקרה הזה? הוא מסביר רשי שמדובר ששני בניו של אותו אדם הם גדולים, והם עשו את האבא שליח לקדש את אותן הבנות, ואומר תוספות שמדובר בבנות קטנות, שהאב מקדש אותם, שהרי אם היה מדובר בבנות גדולות והאב מקבל את הקידושים שלהם בתורת שליחות, אז פשוט שהיה צריך לקדש פרוטה לכל אחת מהן. וגם צריך לומר שכל אחד מהבנים בירר לאיזה מהבנות הוא רוצה להינשא, כגון רחל לראובן ולאה לשמעון, כי אם לא כן, היה נוצר ספק מי מקודשת למי, וזה היה קידושים שלא נמסרו לביה. כי כל אחת מהאחיות הייתה אסורה על כל אחד מהאחים, שמה היא בעצם אשת אחיו ואחות אשתו. ומבאר רבה את צדדי הספק. האם בתר נותן ומקבל אזלינן והאיקה ממונה? האם במקרה הזה הולכים אחרי הנותן והמקבל, שזה שני האבות? ואם כך יחולו הקידושים, שהרי אבי הבנות קיבל פרוטה שלמה מאבי הבנים. או דילמה, או אולי, בתר דידו אז לינן, הולכים אחרי הבנות שאמורות להתקדש והליקה. ואם כך לא יחולו הקידושים, שהרי אין שווי של פרוטה לכל אחת מהן, ונשארת הגמרא בתקו על שאלתו של רבה. ומביאה הגמרא ספק נוסף, בה ישאל רב פאפה את השאלה הבאה. אדם שאמר לחברו, ביתך הקטנה ופרתך נקנות לי בפרוטה, מהו הדין במקרה כזה? ומבאר רב פאפה את צדדי הספק, מי אמרינן שהוא התכוון לומר, ביתך תיקנה לי בחצי פרוטה ופרתך בחצי פרוטה, וממילא היא אינה מקודשת, או דילמה או אולי, הוא ודאי ידע שבפחות מפרוטה לא ניתן לקדש אישה, כך שהוא בעצם ציין את דרך הקניין, ביתך תיקנה לי בפרוטה ופרתך תיקנה לי במשיכה. וגם על שאלה זו נשארת הגמרא בתקו. ומביאה הגמרא ספק נוסף, ביי שאל רבשי את השאלה הבאה, אדם שאמר לחברו, ביתך הקטנה וקרקעך בפרוטה, מהו הדין במקרה הזה? ומבאר רבשי את צדדי הספק, האם הוא התכוון לומר לו, ביתך תיקנה לי בחצי פרוטה וקרקעך תיקנה לי בחצי פרוטה, וממילא לא יחולו הקידושין, או דילמה או אולי, הוא ודאי ידע שלא ניתן לקדש אישה בפחות משווי פרוטה, ובעצם הוא התכוון לציין את אופי הקניין, ביתך תיקנה לי בפרוטה וקרקעך תיקנה לי בחזקה, וגם על שאלה הזו נשארת הגמרא בתקו. הוא מספר את הגמרא, ההוא גברה אותו אדם דאקדיש בשירה, שקידש אישה בבגדי משי. רבא אמר שלא צריך הבגדים שומה על ידי שמאים לפני שהאישה תקבלם בתורת קידושין, ורב יוסף לעומת זאת אמר שהבגדים כן צריכי שומה על ידי שמאים לפני שהאישה תקבלם בתורת קידושין, ואם לא שמאום תחילה היא אינה מקודשת. ותוחמת הגמרא את גבולות הגזרה של המחלוקת, אידה אמר לה האיש לאישה, התקדשי לי בהן בכל דעו, דהיינו כמו שהן, אז במקרה כזה כולי אלמה לא פליגי, לא נחלקו רבא ורב יוסף שהיא מקודשת, מפני דלא צריכי שומה, שהרי ודאי שהם לא שווים פחות מפרוטה. ואידה אמר לה האיש לאישה, התקדשי לי בחמישים זוז, והרי לך אלו בגדי המשי בדמיהם, ולא שבו בפועל אותם בגדים חמישים זוז, אז הדין שהיא אינה מקודשת, שהרי לא שבו חמישים זוז, כי פליגי, מתי נחלקו רבא ורב יוסף? דאמר הבעל, התקדשי לי בחמישים זוז, ושבו הבגדים חמישים זוז, שרבא אמר במקרה כזה, שהבגדים לא צריך שומה, דה שבו בפועל חמישים זוז, ורב יוסף לעומת זאת אמר, שהבגדים כן צריך שומה, שלמרות שבפועל יש כאן שווי של חמישים זוז, אבל כיוון דאית את הלא בקיעה בשומה, לא סמך דעתה. כיוון שהיא לא בקיעה להעריך את שווי הבגדים בעצמה, אז היא לא סומכת בדעתה שאכן הבגדים שווים 50 זוז, ואם כך היא לא מתרצה בכל ליבה לקידושין, ולכן אמר רב יוסף שהיא לא מקודשת. עד לכאן דף זין. למעוניינים בהרחבה, נלמד תוספת נוסף. בעמוד הקודם שאל מר זוטרה את רבינה, מדוע אמר רבה שאדם שאמר לאישה חצייך מקודשת לי אינה מקודשת, מדוע לא פושטים הקודשים בכולה? ואמר על כך רשי שהבעל נקט לשון של מקודשת, שזה לשון הקדש. והסביר התוספות שהסיבה שרשי דקדק בלשונו שמדובר דווקא על הרי את מקודשת לי בלשון הקדש, מפני שבתחילת מסכת מורה למדה הגמרא שהמקור לכך שהקדש מתפשט בגופה של בהמה נלמד מפסוק. ואם כן, שאלתו של מר זוטרה לא שייכת לגבי אישה, שהרי הפסוק נאמר רק לגבי הקדש. ומהסיבה הזו דקדק רשי ואמר שמדובר דווקא על הרי את מקודשת בלשון הקדש, כפי שלמדו בתחילת הפרק, שאדם שאומר לאישה הרי את מקודשת לי, הוא אסר אותה על כל העולם כהקדש. ולפי זה שייכת שאלתו של מר זוטרה, מדוע לא מתפשטת הקדושה מחצי גוף האישה לחציה השני, שהרי דינה כהקדש. אבל אם הוא היה אומר לה לשון אחרת, כגון מאורסת או כגון אחד משאר הלשונות שמנינו בדף ו', אכן מר זוטרה לא היה מקשה את שאלתו.